אנחנו יודעים שמי שעובר עבירה צריך להביא קורבן, ככה התורה מלמדת אותנו. לצערנו אנחנו קצת רחוקים מהמציאות של החיים האלה, לצערנו הרב, אבל בעזרת השם בקרוב מאוד ירד בית המקדש השלישי, בנוי ומשוכלל מן השמיים, ונזכה שתתחדש עבודת הקורבנות. תארו לכם, חז"ל אומרים על קורבן התמיד, שהיה קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בין הארבעים. קורבן תמיד של שחר מכפר על עבירות שאדם עבר בלילה, בלילה שלפני. קורבן תמיד של בין הארבעים מכפר על עבירות שאדם עשה במשך היום. תארו לכם, היה קורבן התמיד אחד עבור כל העם, עבור כל העולם, פעמיים ביום. פירושו של דבר, זה קורבן שמחפר, זאת אומרת, זהו, יש כפרה, יש מחילה וסליחה, האוויר נקי, אין רושם של החטא, נעלם והתפוגג הרושם של העבירה. תארו לכם איזה אוויר נקי היה בעולם כולו. כל העולם היה נקי, האדם היה נקי, עם ישראל, הנשמות. היום אנחנו בזיהום סביבתי חמור, הולך ומצטבר, בלי בית המקדש, בלי עבודת הקורבנות, בלי כהן גדול. אנחנו גם כן דוגלים באיכות הסביבה, שלא יחשבו שיש להם איזה בלעדיות, אבל אנחנו תופסים את איכות הסביבה קצת אחרת. אדם יכול להיכנס לעשות אמבטיה, לעשות מקלחת, להתקלח כמה שעות שהוא רוצה, לא יעזור לו כלום. כמה סבונים ושמפואים וג'לים ומייצבים ומרקחים ומה שלא יהיה, הכי יקרים והכי מבוסמים, בריח כזה, בריח כזה, קוקטייל ריחות, מה שלא יהיה, לא יעזור לו כלום. הוא לא יתנקה כמו שמקווה פשוט ינקה אותו. אנחנו גם כן דוגלים באיכות הסביבה, אנחנו גם כן קשה לנו עם הזיהום הסביבתי, אבל אנחנו מסתכלים על החיים אחרת לגמרי. והלכלוך הרוחני הרבה יותר קשה לנו, כואב לנו וכבד עלינו. והנה אנחנו מוצאים דבר מעניין בעניין הקורבנות, שהתורה מלמדת אותנו איזה קורבן מביאים על איזה עבירה. לכל עבירה יש, בכל סוג של עבירה יש סוג מיוחד של קורבנות. אנחנו מוצאים שיש קורבן מיוחד שנקרא עולה ויורד, קורבן עולה ויורד, קורבן חטאת, וככה הוא נקרא, קורבן עולה ויורד. מה פירוש עולה ויורד? זאת אומרת, באה התורה ואומרת, אם אתה עברת עבירה מסוימת מאותו סוג של עבירות שמביאים עליהם קורבן חטאת שנקרא עולה ויורד, יש כל מיני סוגים של קורבנות חטאת, אחד מקורבנות חטאת נקרא קורבן עולה ויורד. מה פירוש? שאם אתה עברת אחד מהעבירות האלו, אז תלוי, אם אתה עשיר תביא דבר מסוים בתור קורבן, אם אתה אין לך כסף, אין לך כל כך כסף, אתה לא עשיר, תביא משהו אחר בתור קורבן, משהו יותר פשוט, יותר זול, לפי הכיס, לפי היכולת הכלכלית שלך. ואם אתה עני ממש, מה שנקרא דלי דלות לפי בלשון של הגמרא, אז תביא משהו עוד יותר זול. העשירים מביאים קורבן, קורבן של כסבה או סעירה, קורבן נקבה. כסבא או סעיר. העשירים מביאים בהמה בתור קורבן. כמובן זה עולה הרבה כסף. אלה שלא עשירים וזה מאוד קשה להם, אז הם מביאים עוף. עוף זה כבר משהו יותר זול, אפשר לעמוד בזה. תור בני יונה ודלי דלות, העניים באמת, אנשים עניים קשים באמת, אין להם, יביאו קצת קמח, קמח סולת. עשירית עיפה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה פה בקורבן עולה ויורד מלמדת אותנו דבר גדול מאוד. יש כללים שלפיהם צריך להתנהג, אבל הקדוש ברוך הוא הולך לקראתנו, ולפעמים הוא עושה מה שנקרא ועדת חריגים לפי היכולת שלך. הולכים לקראתך, מתחשבים בך. מי שמתבונן טוב טוב בעניין הקורבנות מוצא דברים מרתקים ונפלאים מאוד בעניין עבודת הנפש ומלחמת היצר והעבודה הפנימית שנדרשת מאיתנו בעבודת השם. כל אחד מקבל ניסיון בחיים בדיוק לפי מה שמתאים. ועדת חריגים יש כל הזמן, כל הזמן בוחנים אותך לראות איפה אתה ממוקם, מה היכולת שלך, ולפי זה יביאו עליך את הניסיון. רק צריך אמונה, אתה צריך להאמין בזה, אתה צריך להאמין בזה שיש מישהו שבוחן את הדברים בצורה מדוקדקת ביותר ויודע טוב טוב מה נדרש ממך. אז הוא שולח לך ניסיון בדיוק לפי מה שנדרש ממך, ויש לו ציפיות ממך, והוא יודע בדיוק מה לצפות ממך. אם אתה עצלן ואין לך מספיק רצון ואמונה בשביל לגייס כוחות נפש לעמוד בניסיון בצורה הטובה ביותר שנדרשת ממך אתה באופן אישי, ואתה תחפף והיצר יבוא וינסנבר אותך ויגיד יפה, עמדת בניסיון. והאמת היא שעמדת בניסיון באופן חלקי ושטחי, ולא עשית עבודת נפש מעמיקה, לא עשית טיפול שורש, ולא גייסת מספיק כוחות נפש בשביל לעשות את הדבר היותר מעולה. פעלת לפי האמת, אבל לא לפי האמת לעמיתה. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, יודע בדיוק לאיפה אתה משובץ בוועדת החריגים. אחד עשיר שיגיד אין לי כסף ויביא עוף במקום בהמה, הוא יכול לעבוד על כולם אבל לא על הקדוש ברוך הוא, ומילא כפרה שלמה אין לו. ככה אצלנו בעבודת הנפש שלנו. מה אתה רוצה להשיג? מה אתה רוצה להשיג? אתה רוצה להשיג שקט נפשי? אתה רוצה לטפוח לך לעצמך על השכם שעמדת בניסיון? אתה רוצה לתת לעצמך צלש או שאחרים יתנו לך צלש? מה הרווחת? מה שנקרא שקט תעשייתי. אני רוצה שקט אצלי בבית, לא רוצה מריבות. בסדר, תודה רבה. אז יש הרבה דרכים להשיג שקט בבית. שקט תעשייתי. תיקון נשמתי זה עבודה, אומנות בלתי רגילה. זה אומן אמיתי. באומנות הלחימה הזאת שיש לנו כל יום וכל רגע, מלחמת היצר. אם אתה לא תעשה את התיקון המקסימלי שנדרש ממך, העמוק ביותר, המבורר ביותר, לא השגת תיקון. יכול להיות שהשגת שקט תעשייתי, אבל זה רק סנבור של היצר. לא התקדמת. אחד שיש לו מספיק כסף להביא עוף, תור או בני יונה, והוא אומר אין לי מספיק, הוא מביא רק קמח, חסירית עיפה, קצת סולת, הוא יכול לעבוד על כולם אבל לא על הנשמה שלו. לא השגת כפרה, מה פירוש? מה פירוש שאין לך כפרה על העבירה שלך? אתה כרגע נמצא במצוקה, אתה כרגע נמצא בחוסר שקט פנימי. למה? כי אתה בעיצומו של ניסיון. כל עוד לא תגיע לתיקון לא יהיה לך שקט. כי הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. וכמו שכתוב על עם ישראל, כלל עם ישראל, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו ככלל, כבנים שלו, שלא יעזוב אותנו לעולם. לגבי האדם הפרטי אותו דבר, הקדוש ברוך הוא חשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אף יהודי ואף יהודייה בלי תיקון. לא ייתכן, כי הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה בשביל להגיע לשכר נצחי בעולם הבא. ואם אתה לא תגיע לתיקון מקסימלי שלם, טהור, נקי 100% פה בעולם הזה, חסר לך משהו משמעותי מאוד לעולם הבא, וזה לא ייתכן. לא ייתכן, אין דבר כזה. אין דבר כזה. עד סוף ה... עוד מעט נגמרת ההצגה. 6,000 שנה, זהו. זה הדדליין. סוף הדרך. עד סוף 6,000 שנה, כל הנשמות כולם יגיעו לתיקון וטהרה מקסימלי. לא פחות מזה, לא פחות מ-100%. יהיה הרשע הכי גדול, יתכחש כמה שיתכחש, יצא נגד, דגל של מה שהוא רוצה, יצא נגד, לא יעזור לו כלום, הוא יגיע לתיקון. זה פירושו של דבר הרחמים האינסופיים של הקדוש ברוך הוא. כי לא חלו רחמיו. מה פירוש? שאין לזה סוף. הקדוש ברוך הוא אינסופי, גם הרחמים שלו אינסופי. מה פירושו? שאפילו בעל כורכך הוא ייטיב לך. גם אם אתה לא רוצה, הקדוש ברוך הוא יביא אותך לחיי נצח ולרוחניות ולקרבת השם, ואז תתענג על השם. כן, גם אתה, גם אתה קיבוצניק שמתכחש, גם אתה בכנסת שיוצא נגד, גם אותו אחד שסוגר לנו את התקציבים, כן, גם הוא יגיע לעולם הבא לחיי נצח, בין אם הוא רוצה בין אם הוא לא רוצה. לא בגלגול הזה, בגלגול הבא, בטוב או פחות בטוב. לכן אומר הרמח"ל לגבי הלימוד, לימוד הקבלה, אומר משפט קצר, קצרצר כדרכו בקודש, ומסכם את הכל. הכל קל למי שאינו מבין. הכל קל למי שאינו מבין. אומר הבן אדם, מה הבעיה? אני בן אדם דתי. בטח כולכם שמעתם את האמרה הזאת. אני מאמין. אני מאמין, תאמין לי שאני מאמין. אני עם הקדוש ברוך הוא, החוקים, אנחנו סחבקים. אין, פתחנו סחבקיה. אין בעיה, אני והוא הולכים צמוד יד ביד. אני רואה ניסים כל יום, אני רואה יד השם איתי כל יום. אני ואמונה זה שני אחים. יפה מאוד. הכל קל למי שאינו מבין. אם אתה לא עשית עבודה מעמיקה, ברור של אמונה, להבין מה הניסיון שלך, מה מצופה ממך, מי אתה, מה אתה, להכיר את הנשמה שלך, זה דורש שנים של עבודה מאומצת ביותר. אתה חושב שזה ככה בא בקלות? תיקון נשמתי לנצח, אתה חושב שקונים את זה בקלות? אם לקנות דירה היום לילדים, כמה זה קשה. אתם נכנסים לחובות וערבים וסיפורי סיפורים לכל החיים, לא יוצאים מהמשכנתא הזאת. על אחת כמה וכמה, דירת נצח. דירת נצח, אתה חושב שזה יבוא לך בקלות? אלא מה? שאתה לא מבין. אז לכן נדמה לך שזה קל. יהודי שמוכן להתאמץ ולהיכנס לעולם מרתק שהוא עוד לא הכיר, של עבודת הנפש הפנימית, מתוך חסידות, מתוך מוסר, מתוך קבלה, מתוך הדברים שמכוונים אותך לעומק עומק הדברים, מי שמוכן להיכנס לזה, ייפתחו בפניו שערים חדשים שהוא לא פילל ולא מילל ולא העלה על דעתו שככה יכולים להיראות חיים של יהודי פשוט. אנחנו לא במדרגה של הבעל שם טוב, נכון, אבל אנחנו תלמידים של הבעל שם טוב. עוד מעט יום ההילולה של הבעל שם טוב, אתם יודעים, חג שבועות, יום ההילולה של הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אבי תנועת החסידות, ממנו כל השערים נפתחו. נכון, אנחנו לא במדרגת משה רבנו, אנחנו לא במדרגת הבעל שם טוב, לא במדרגת הרמח"ל, לא במדרגת רבי נחמן, אנחנו יהודים פשוטים, אבל אנחנו התלמידים שלהם. אז קודם כל הצדיקים מכניסים תחת כנפיהם את כל מי שהולך בדרכם ולומד את תורתם ומנסה ליישם את מה שהם אמרו לנו. אז זה מהצד הסגולי של העניין, שמי שדבק בצדיק, הצדיק משוחח עליו ומגן עליו ומכניס אותו לשערי הקדושה בצורה נסתרת. מעבר לזה, ברובד הגלוי, כך הבעל שם טוב חינך אותנו, והרמח"ל ורבי נחמן וכל שאר הצדיקים, יש אפשרות לכל יהודי, מי שלא יהיה, פשוט שבפשוטים, גם אחד שלא זכה לשבת וללמוד בישיבה 24 שעות, כל יהודי, מי שלא יהיה, מאיזה רקע שהוא בא, מאיזה משפחה שהוא בא, איזה חיים עברו עליו, לא משנה, כל יהודי יכול לפתוח דף חדש בחיים בכל רגע נתון ולהגיע לחיי נצח ולקדושה מקסימליים, לקרבת השם. רק צריך להיות מוכן לשינוי בחיים, וזה ההבדל בין אחד שמחפש את האמת באמת לבין אחד שאומר שהוא מחפש את האמת. אחד שמחפש את האמת באמת, אחד המאפיינים שלו זה שהוא לא מקובע על שום דבר, כלום, כל דבר הוא מוכן לשנות. אם רק יגידו לי שזאת האמת, אני משנה את כל תפיסת העולם שלי, את כל מה שהיה לי עד עכשיו, מוותר על הכל, משחרר ומאמץ דרך חדשה. גם אם פתאום תבוא ותשים לי איקס אחד גדול על הדברים שהאמנתי בהם בצורה עוצמתית וחזקה עד היום, דברים שהיה נדמה לי שזה מה שמחיה אותי, זה מה שהדבר הכי חשוב לי בחיים, זה החלום שלי, פתאום אתה בא ואומר לי, תשמע, תפקח את העיניים, אתה חי בשקר. פה הבן אדם נמדד. מי שמחפש את האמת באמת יהיה מוכן לוותר על הכל. וזה הגדולה של החוזרים בתשובה. אחד שחוזר בתשובה ומוכן לשינוי של מהפך להפך, מהפך להפך, הוא מגיע רחוק מאוד. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. למה? כי בעל תשובה עשה כזה צעד, כזה שינוי, מהפך להפך. כל אחד מאיתנו צריך לבחון את עצמו, האם אני באמת מוכן לשנות מהקצה לקצה את החיים שלי? האם איך שהחיים שלך נראים כרגע, ככה אתה רוצה שיימשך? או שאתה שואף לשינוי מאוד מאוד, אתה מוכן לכל שינוי, מרוב צמאון לאמת אתה מוכן לכל שינוי, מה שרק תגיד לי אני מוכן לעשות. זה כמו אחד חס וחלילה נמצא, הגיע עד שערי מוות, יש לו בעיה רפואית כואבת ומציקה מאוד מאוד, סוף סוף הוא זכה אחרי פרוטקציות וביוקרטיה להגיע לפרופסור המומחה בעל שם עולמי, נכנס לפרופסור, אומר לו, תשמע כבוד הפרופסור, מה שתגיד לי אני מוכן לעשות. קלו כל הקיצים, הייתי כבר את כל הרופאים, אף אחד לא עזר לי, עשיתי את כל השיטות, מה שתגיד לי עכשיו זהו, אני מוכן לעשות הכל, הכל אני מוכן לעשות עכשיו. השאלה אם אנחנו נמצאים במצב הזה בכל רגע, כי אם כן, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לך, יאיר לך, יבריק לך, פתאום תמצא איזה ספר, מישהו ישלח לך איזה חוברת, איזה קלטת, איזה משהו, תגיע לאיזה שיעור, תמצא איזה מישהו שיכול לשנות לך את החיים, כי הקדוש ברוך הוא רואה את הלב שלך. אם הוא רואה שאתה מוכן לחפש את האמת באמת במסירות נפש, וזה נקרא מסירות נפש, תדעו לכם, לוותר על השקפת חיים זה מסירות נפש, מסירות נפש ממדרגה ראשונה. לפעמים אחד מוכן לצום יום שלם, שלוש פעמים בשבוע, מה שתגיד לו הוא מוכן לעשות, אבל לשנות השקפת חיים הוא לא מסוגל. דיברתי עם איזה בחור ישיבה, איך שהוא נכנס לישיבה, אמרי כמו מטוס, כמו F-16. מההתחלה הוא כמו אחד צמא שהלך 18 שנה במדבר. מערכת החינוך הממלכתית דתית דיכאה אותו בצורה מקצועית ביותר. מורים מקצועיים, באמת מורים מקצועיים, אני גם גדלתי שם. הגיע לישיבה, למד בשקידה כזאת, בהתמדה כזאת, היה פתוח לכל הכיוונים, גם מוסר, גם חסידות, גם קבלה, גמרא, משניות, הכל הכל, לא עזב שום תחום, כובש כל החזיתות. אנשים הולכים, בחורים הולכים אחרי ארוחת צהריים לחדרים לישון מנוחת צהריים, איפה הוא בכלל לא מעלה על דעתו מנוחת צהריים. בלילה הוא האחרון שעוזב את בית המדרש, יום חמישי בלילה זמן קצת רגיש בישיבות, הוא נשאר ללמוד, יום שישי נשאר ללמוד עד שבת, טיק טק הכנות לשבת, חוזר לבית מדרש, ממשיך ללמוד עד קבלת שבת, מוצאי שבת בין היחידים שנמצאים בבית מדרש, ואין אצלו הפסקות, אין אצלו הפסקות בין הזמנים. בזמן החופשות אנשים חוזרים הביתה, שבועיים, שלוש שבועות, חודש, תלוי באיזה זמן בשנה חופש, הוא האחרון שעוזב את הישיבה. גם בבית יושב, לומד, 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 אין חופש. ממריא, איזה תפילו. אז זה היה בישיבת הסדר, לומדים שנה, שנתיים, שלוש, ואחרי זה מתגייסים לצבא בתקופה מסוימת, ואחרי זה חוזרים לישיבה להשלים את השנים של שנות ישיבת ההסדר. בחור כזה שממש ראיתי שהוא ממש נועד לגדולות, אז הוא בא ולעיתים קרובות דיבר איתי בעבודת השם, ובאמת עשה מה שאמרתי לו וממש התקדם מאוד מאוד. והנה הגיע העניין של הצבא, אפילו עליו לחץ כבד מאוד, מחבש לחצים אדיר מהבית, ויש גם לחץ חברתי מסוים, רוב החברים שלו מתגייסים לצבא, והוא בתמימות חושב לעצמו, אני גם הולך להתגייס, זאת הדרך, זה המסלול. דיברתי על ליבו, אמרתי לו חבל עליך, חבל על עם ישראל, הפסד עצום בצבא, הסיכוי להתקלקל ולרדת הוא כל כך גדול, משך שנה וחצי שירות רצוף, רצוף משך שנה וחצי, תעצור את כל ההתקדמות המטאורית שלך, משך שנה וחצי לא תלמד, איזה הפסד עצום. מלבד הבעיות של הכשרות בצבא, מלבד הבעיות של הפריצות בצבא, וכבר לא מדברים על זה, רק הביטול תורה שלך והירידה הרוחנית שתהיה לך, איזה הפסד עצום לעם ישראל. כל דקה שבחור יושב ולומד גמרא זה מקיים את כל העולם כולו, ככה הזוהר אומר בהקדמת הזוהר. הזוהר אומר על הפסוק לאמור לציון עמי אתה, הקדוש ברוך הוא אומר לציון, אומר לעם ישראל, אתה העם שלי, אתם העם שלי, לאמור לציון עמי אתה, אומר הזוהר, אל תקרא עמי אתה אלא אימי אתה, אתה איתי. מה פירוש איתי? למעווה בשותפות הדילי, אתה עכשיו הולך להיות בשותפות אחת איתי, בורא עולם, מנהיג העולם בא ואומר, אתה עכשיו נכנס איתי בהנהגת העולם, בבריאת העולם, אתה עכשיו שותף איתי בבריאת העולם. כשאתה לומד תורה, כך אומר שם הזוהר, מי שלומד תורה מחדש רקיעים במילולה דאורייתא, כוונה בדברי התורה שהוא אומר, במילים, בהבל פיו, הוא בורא רקיעים, כמו שכתוב לקדוש ברוך הוא שהוא עושה שמיים חדשים וארץ חדשה, כך אומר הנביא, שמיים חדשים וארץ חדשה, ככה אומר הזוהר, על כל אחד שיושב ולומד תורה הוא בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. כל רגע שבן אדם יושב ולומד תורה מקיים את כל העולם כולו, כי התורה זה ההוראה, של העולם. זה לא רק הוראה מעשית, מה אני צריך לעשות, מתי, להניח תפילין ולשמור שבת. זה הוראה של העולם, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. הסתכל בתורה וברא את העולם, פירושו של דבר שזאת התוכנית של האדריכל. וזה לא כמו תוכנית של אדריכל שהוא הסתכל בסרטוטים ואחר כך בנה את הבניין ועכשיו אין קשר בין הסרטוטים לבניין. כי זה דף נייר וזה בלוקים. אצל הקדוש ברוך הוא הסרטוט של העולם הוא המקור אנרגיה של העולם. זה החיבור לחשמל של המכונה. התורה זה התכנון של העולם באופן כזה שזה מה שנותן חיים וחיות לעולם כולו ולכל הנבראים. ממילא כשאתה מתחבר לחשמל, אתה מתחבר למצבר, אתה מתחבר לתורה, אתה בעצמך ברגע זה מוריד תורה משמיים לארץ כמו שעשה משה רבנו. כי ברגע זה אתה יושב ולומד פה תורה ואתה שותף במהלך הנפלא הזה שאתה מחיה, אתה מהווה את כל הנבראים ואת כל העולמות על ידי שאתה עכשיו יושב ולומד תורה. על אחת כמה וכמה בחור כזה, איזה תפילות, איזה דבקות. בחור כזה טהור ונקי, כל כך אהבת התורה, שנה וחצי יפסיק מלימוד תורה? אומר לי הבחור, אבל אני כל החיים שלי חלמתי להיות קצין, כי זה מה שהכניסו לו בבית, גאוות יחידה. כל החיים שלי חלמתי וחיכיתי להתגייס, להיות קצין בצבא. אמרתי לו, בסדר, נכון, אבל ריבונו של עולם, אתה כבר לומד בישיבה שנה וחצי, שנתיים. אתה רואה מה זה? זה חיים אחרים. זה לא מה שחלמת כל היום. אז למה שלא תוותר? תשחרר. תשחרר. לקחת איזה חלום, הלכת איתו כל כך חזק. הגעת עכשיו למציאות חיים חדשה. היום אתה באמת. היום אתה חי בעולם של אמת. עולם התורה. עד היום היית חי בשקר. אז נכון, עכשיו ויתרת, שינית הרבה דברים מאורך החיים שלך. למה שלא תוותר גם על זה? לך עם האמת עד הסוף. נכון, חלמת, רצית להיות קצין, אוקיי. אבל היום הערכים שלך השתנו. הקדוש ברוך הוא הולך איתנו יד ביד, פירושו של דבר. לפי היד שלך, ככה תהיה היד של הקדוש ברוך הוא. מאיפה לומדים את זה? דוד המלך מלמד אותנו, יום ההילולה של דוד המלך רבותיי. שבועות ידוע שהבעל שם טוב הוא מצאצאים ישירים של דוד המלך. דוד המלך אומר לנו, השם צילך על יד ימיניך. לפי בדיוק איך שהיד שלך, ככה הצל. הצל הולך איתך לכל מקום, גם הקדוש ברוך הוא הולך איתך לכל מקום. לפי מה שתעשה, ככה יהיה הצל שלך. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. הקדוש ברוך הוא הולך איתך לפי מה שאתה. וככה תהיה רמת הציפיות ממך. אם אתה עשיר, מצפים שתביא בהמה, לא פחות. קורבן מכובד. אותו דבר בניסיונות של היום יום שלנו. צריך לדייק בהגדרה של הניסיון, בהבנה של הניסיון, להעמיק. ונניח נדמה לך שעכשיו הבנת מה מצופה ממך, חכה, אל תקפוץ למסקנות כל כך מהר. אל תסתפק בזה. אולי נדרש ממך עוד עומק. לפעמים אתם יודעים, היצר ייתן לך בקלות להשיג משהו שבקדושה, כדי שתסתפק בזה, תיכנס לשעננות, תיכנס לגאווה, תרגיש די, הגעתי, כבשתי את הפסגה, והאמת היא שהפסגה עדיין רחוקה ממך הרבה מאוד, עוד לא התחלת. יש דבר שקראתי לו ילדותיות רוחנית. דבר שנקרא ילדותיות רוחנית. יש אחד שהוא בן 60, והוא ברמה של ילד קטן. מבחינה רוחנית עוד לא התבגר. יכול להיות שהוא מנהל חברה, מעמד גבוה, משכורת עד השמיים, אולי כמה תארים באוניברסיטה, אבל הוא ילד קטן, תינוק, מבחינה רוחנית. עוד לא התבגר. ההתבגרות תלויה בזיכוך הפנימי שלך ובהשקפה שלך, האם היא מבוררת או לא מבוררת. ילד קטן, תקנה לו איזה מכונית קטנה, צעצוע, מכונית, איזה טרקטור קטן כזה, גמרנו, יישב ישחק עם זה כל היום, אפילו לבוא לאכול צהריים בקושי יסכים לבוא לאכול, מרוב שהוא עסוק בזה. זה עכשיו בשבילו, הוא עכשיו על הכביש, על האוטוסטרדה, הוא מלך הכביש עכשיו. אין, לא תשכנע אותו אחרת. יושב בחדר, משחק עם המכונית, גמרנו. אז אנחנו אומרים, טוב, ילד, ילד, מבינים אותו, ילד. הוא אומר, אבא, אתה לא רואה שאני עכשיו זה, באמצע המרוץ? אתה לא מבין פה, זה עניין של חיים ומוות. זאת אומרת, אין פה פרופורציות נכונות. אדם שעובד השם באמת, מגיע לאט לאט להתבגרות רוחנית, תופס פרופורציות נכונות על החיים. מה עיקר, מה תפל, מה נכון, מה דמיון. אולי אני חי בדמיון כבר 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, בדמיון. אולי אני כמו אותו ילד קטן שאבא שלו קנה לו איזה אונייה קטנה מפלסטיק בגודל של אצבע, הוא ממלא צלחת במים ומשיט את האונייה לא חזור, והוא מסביר לך בטוב טעם ודעת שהוא הקברנית, שתבין שלא תעיז לקרוא לו עכשיו לאכול צהריים, הוא עכשיו על הספינה, יש עכשיו שערה בים, והוא מכוון, הוא מנווט, הוא כל צוות המלאכים עכשיו לרשותו, כל הספינה תלויה בו, הוא הקברנית. כך אומר רבי ישראל סלנטר, צריך להיזהר לא לפגוע בילד, בגלל שכך הוא אומר שאוניות שילד משחק איתם זה כמו בית חרושת אמיתי של מנהל חברה אמיתי. בשביל הילד זה עולם ומלואו. תבוא תגיד לו, זה רק משחק, הוא יגיד לך, מה אתה מדבר, איזה משחק, זה עכשיו הכי חשוב לי. נכון, משחק, למה אכפת לי איך תקרא לזה, אתם המבוגרים, תקראו לזה באיזה שמות שתקראו לזה, תקראו לזה צעצוע, תקראו לזה משחק, תקראו לזה דמיון, בשבילי כרגע זה עולם ומלואו, זהו. לצערי פעם גדל, היה טלוויזיה בבית, שהיינו ילדים, היה טלוויזיה בבית, אז אחר כך גדלתי, הגענו לישיבה ברוך השם, אז היו כאלה במשפחה המורחבת שעדיין ראו טלוויזיה. הרבה פעמים הייתי רואה אותם יושבים בסלון מרותקים לטלוויזיה, מרותקים, פשוט ככה בוהים בטלוויזיה, שום דבר לא יכול להזיז אותם. הייתי הולך נעמד ביניהם לבין הטלוויזיה, מסתיר להם, היי תזוז, עוד רגע הוא יגיד לו, הוא יורה בו, היא תגיד לו, הוא זה, הוא עשה זה, באמצע, תזוז, תזוז, אתה מסתיר. הייתי אומר להם, מה קרה לכם? זה סרט, יש פה שחקנים, הם מקבלים כסף על הסרט הזה, יש פה איזה במה, יש כתב את התסריט, זה לא אמיתי, זה דמיון, מה קורה לכם? מה אתם עושים? תראו איך אתם מרותקים. נכון, נכון, היו מחייכים וצוחקים, ואומרים, נכון, נכון, אתה צודק, אבל תזוז, תזוז. זה כמו הילד, אומר, נכון, תקרא לזה צעצוע, תקרא לזה משחק, אבל זה, תקרא לזה דמיון, זה בשבילי כרגע זה עולם ומלואו. למה קשה להתנתק מהטלוויזיה? כי אתה מתמכר לדמיון הזה. אתה מתמכר אליו, אתה הופך אותו עיקר. אם באמת היה ברור לך מה עיקר ומה תפל בחיים, לא היית מבזבז כל כך הרבה שעות מול הטלוויזיה, גם לא 5 דקות. אלא מה? אתה רק אומר בפה שאתה יודע שזה דמיון, אבל זה עוד לא אצלך, זה לא המדרגה האמיתית שלך. פירושו של דבר שבמדרגה הרוחנית האמיתית שלך עוד לא הגעת להכרה שזה באמת דמיון. כי אם היה ברור לך שזה דמיון, לא היית יושב אפילו 5 דקות להתעסק עם דמיון, עם משהו שהוא שקר, דמיון שווא, חלום, דבר שאין בו ממש בכלל. אלא מה? אתה ילד מבחינה רוחנית, תינוק. כי מבחינה רוחנית עוד לא התבגרת, לכן אתה מתמכר לדמיונות. זה ילד, זה תינוק, אתה מתמכר לדמיונות. אז יש אחד שהדמיון שלו זה טלוויזיה, יש אחד שהדמיון שלו זה אוכל, יש אחד שהדמיון שלו זה כסף, יש אחד שהדמיון שלו זה נשים, תאוות. והוא יודע שזה דמיון, הוא יודע שזה כלום, הוא יודע שאין בזה ממש. רגע אחרי שגמרת את העוגה, גמרנו כבר, הטעם של העוגה עבר ונגמר. אין, זה דמיון. ובכל זאת אתה מתמכר לזה כמו עבד. אומרים לך, אבל מה זה? זה בסך הכל חתיכת עוגה, מה אתה עושה מזה סיפור? נכון, אני יודע, ובכל זאת. אז כל הזה פה הדוגמאות שטחיות, אבל בניסיונות הדקים, דקי דקים של עבודת השם, כל אחד מאיתנו, כל אחד לפי מה שהוא, צריך לבדוק את עצמו ולשאול את עצמו שוב ושוב, איפה פה הדמיון תופס אותי? איפה פה אני בילדותיות רוחנית? ואם אני לא רואה את עצמי, אני צריך לחפש מישהו שיעזור לי לראות את עצמי. כי האדם לא רואה את עצמו, האדם קרוב אצל עצמו. לכן רבי נחמן אומר שיש חשיבות מאוד עצומה שאדם יתפלל לשם יתברך לשלוש נקודות. שלוש נקודות. נקודה אחת, נקודה של ההתבודדות, זה מה שנקרא נקודת עצמו. נקודת עצמו פירושו שאתה מדבר בינך, בינו לבין קונו, בינך לבין בורא עולם. תתפלל לשם שירחם עליך ויעיר לך את הדרך, יפקח את עיניך לצאת מהילדותיות שלך, ושתהיה לך הכרה מבוררת מה עיקר ומה תפל בחיים, ומה נדרש ממך בכל ניסיון וניסיון. נקודה שנייה זה נקודת החבר. זה כמו שכשאדם לומד תורה הוא לא רואה את האמת. כשאדם לומד לבד הוא לא רואה את האמת, רק כשלומדים סוגיה אדם מרמה את עצמו שכאילו הוא הבין. האמת שהוא לא הבין כל כך. אם היה יושב איתו עוד מישהו, ולא כל כך משנה מי, היה יושב איתך עוד חברותה, הוא יש לו זווית אחרת שהוא מסתכל על הדברים. יחד איתו דברים הם מתחדדים. אותו דבר, ועל אחת כמה וכמה בעבודת השם, שזה יותר חשוב. בעבודת השם, אם יש לך חבר שאתה משתף אותו במה שעובר עליך, ולא בשביל הרחילות, אלא לתועלת אמיתית, אתה מספר לו, הוא מספר לך מה שעובר עליך, לתועלת. איש את אחיו יעזורו. כשזה נופל, זה מקים אותו. כשהשני נופל, זה מקים אותו. זה הנקודה השנייה. כל אחד ממש צריך לחפש בנרות חבר, אפילו חבר אחד. כולנו יודעים כמה זה קשה למצוא חבר אחד, אחד, מספיק אחד, אבל חבר אמיתי שילך איתך באש ובמים, באהבה גדולה, שידע לשמור סוד, ביחד עובדים את השם באמת. והנקודה השלישית זה נקודת הצדיק. נקודת הצדיק, מישהו כמה רמות מעליך, שהוא רואה לעומק ולרוחב, הוא רואה קדימה ואחורה, יוכל לתת לך ניתוחי עומק ועיצות טובות ונכונות, מכוון אותך בדרך. החוט המשולש לא במהרה ינתק. מי שיש לו את שלושת הנקודות האלה לא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. איזה נפילה שיהיה, הוא שמור. הוא תמיד מתפלל לשם בשפה פשוטה, במילים פשוטות, מתבודד עם השם יתברך, יש לו חבר, מספר לו כל מה שעובר עליו, כל הנפילות. אז הנה כבר יש מישהו שיודע מהנפילה שלך, גם את הדברים האפלים, השפלים שלך שלא סיפרת לאף אחד, החבר הזה יודע. כבר זה מנגנון שמירה ממדרגה ראשונה. ועל אחת כמה וכמה, אם יש לך צדיק, שאתה מספר לו כל מה שעובר עליך, על אחת כמה וכמה שהוא יוציא אותך מהבוץ. אתה שמור. אז אנחנו מנסים בשיעורים האלה ללמוד כמה מצפנים שיכוונו אותנו בדרך על מנת להתבגר קצת, להתבגר קצת מבחינה רוחנית ולקבל כלים לעשות עבודת עומק. כל הניסיונות שעוברים עלינו בעבודת השם. אז ננסה בעזרת השם לשלב בין מצפנים רוחניים, כלים ועיצות שיכולים לעזור בעבודת השם, לבין תרגילים מעשיים שכל אחד יכול לתרגל ולעשות ולהתנסות, דברים מעשיים שיכולים לעזור לנו על מנת ליישם ולממש את העצות האלה. עלה בדעתי רעיון בקשר לזוהר שהזכרנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה לומד תורה אתה שותף איתי בבריאת שמיים חדשים וארץ חדשה. מה פירוש תורה? תורה זה הוראה, הקדוש ברוך הוא מורה אותנו איך לעבוד את השם, איך לעבוד אותו, איך להתקרב אליו. זה פירוש תורה. אומר הזוהר, מי שלומד תורה הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם כל רגע מחדש, כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, בורא כל פעם מחדש שמיים חדשים וארץ חדשה. פירושו של דבר, אם נשליך את זה בעבודת השם, תורה זה לא רק ללמוד מתוך הספרים, תורה זה הוראה איך לעבוד את השם. אם אתה עובד את השם נכון בעבודת הנפש שלך, בניסיונות של היום יום, בכעס, בגאווה, בעצלות ובעצבות ובכל שאר הדברים, אתה מקיים את התורה, אתה בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. אז אנחנו לא יודעים מה זה אומר, לא יודעים, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא יודעים מה זה אומר, לא יודעים מה זה אומר לברוא רקיעים, לא יודע, אני לא יודע מה זה אומר לברוא שמיים חדשים וארץ חדשה. אני לא יודע מה המשמעות של המילים האלה. הרעיון הזה מחזק אותי, אני לא יודע מה המשמעות של המילים, מי שיודע שיסביר לי, אני לא יודע. אבל במובן הכי פשוט, או שמלמדים אותנו גדולי המוסר והחסידות, אם אתה התגברת על ניסיון אחד קטן, אתה כבר במקום חדש. אתה עכשיו בארץ חדשה. אתה עכשיו יש לך שמיים חדשים. שמיים חדשים. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא התנהג איתך משמיים באופן מסוים, עכשיו חביבי, התגברת על ניסיון אחד קטן של כעס, ובלמת את פיך, ולא ענית למי ש... ביזה אותך או לגלג אליך או דיבר אליך מאחורי הגב ולא ענית לו, התגברת, היה לך קשה, בכל זאת עבדת על עצמך, עמדת בניסיון. עכשיו ארץ חדשה פירושו של דבר שאתה עכשיו במקום חדש, אתה עכשיו עלית לשלב חדש בסולם. המקום שהרגליים שלך עומדות עליו זה מקום חדש הרבה יותר עליון. והשמיים, פירושו של דבר שההנהגה שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתך עכשיו משמיים היא הנהגה אחרת לגמרי. וככה מסבירים את העניין של התשובה של יום כיפור. אחד שעושה תשובה, איך אנחנו אומרים? הוא תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. למה? בגלל שאומרים ככה פשוט מאוד. הייתה עליך גזרה, חס וחלילה איזה גזרה קשה נניח, אם אתה עשית תשובה אתה עכשיו שינית את הרצון שלך, רצונות חדשים יש לך עכשיו. עשית תשובה, אמרת ריבונו של עולם, מה שעשיתי אני מצטער על זה, אני מתחרט על זה, אני מואס בזה, הלוואי ולא הייתי עובר את העבירה הזאת, ואני מקבל על עצמי מעכשיו והלאה לא לעבור את העבירה הזאת עוד פעם. פירושו של דבר שעכשיו התחדשו לך הרצונות, אתה בן אדם חדש. אז הגזרה הזאת הייתה נכונה על הבן אדם שאתה היית אתמול, אבל עכשיו אתה בן אדם חדש, ארץ חדשה, הרגליים שלך עכשיו עומדות במקום אחר לגמרי. הגזרה הזאת כבר לא שייכת אליך, הגזרה הזאת נגזרה והייתה אמורה להישלח בדואר רשום על שמך, על שמך של אתמול, אבל עכשיו אתה בן אדם חדש, עכשיו אתה כבר נקרא בעל תשובה, עכשיו אתה כבר במקום חדש. אז זה לא סתם דרשה, כי הבן אדם באמת נפתחים לו שמיים חדשים, נפתחים לו שערים חדשים, הוא מקבל בהירות של השגה, מקבל זיכוך, ואין כמו שבירת המידות לצורך העניין. האחד שבאמת עובד על המידות שלו, על תיקון המידות, על שבירת האגו,